התחלנו שבוע שעבר, שבוע שעבר דיברנו על זה שעיקר החיים תלוי בתוכן הרוחני שלהם, תלוי בעבודת השם, תלוי בזה שבן אדם חי למען האידיאל העליון ולא למען ההנאות הזמניות שלו. ונוסף על זה, גם ההנאות תלויות בזה. כלומר, יש הבדל עקרוני, מהותי. האם בן אדם שהולך ורוצה גם ליהנות מהחיים, שזה דבר שמותר, האם הוא נהנה מהחיים על פי התוכן של התורה, על פי התוכן שהוא קיבל מהאידיאלים האלוקיים, או שהוא בא ולוקח את ההנאות שלו ממערכת שהיא חיצונית ובהחלט ברוב המקרים סותרת את האידיאלים התורניים. ואז הוא בצרות. הוא בצרות כפולות אמרנו. הוא בצרות כי הוא סותר את עצמו. מצד אחד הוא רוצה לחיות על פי התורה, ומצד שני הוא רוצה ליהנות על פי משהו שהוא לא כפי התורה. הוא גם בצרות עוד יותר עמוקות, כי עצם ההנאה הזאת באמת לא נותן לו סיפוק אמיתי. ואנחנו נרחיב בזה בשיעור הזה. המטרה של השיעור שלנו היום היא להתחיל לראות מהי שמחה על פי התורה. מהי מציאות של שמחה כשבן אדם לוקח את השמחה הזאת מתוך האידיאל האלוקי ולא מתוך דברים אחרים? אני רוצה קודם כל לחזור ולהרחיב את הנקודה הבסיסית על פי משל של הרב קוק זכר צדיק לברכה. הרב קוק כותב בספר עדר היקר משל שהוא מדמה את האדם לבית. מה זה נקרא מדמה את האדם לבית? תראה לעצמך, ברוך השם, יש לך בית. לא מספיק שיש בית. הרי את הבית צריך לחמם. חורף, צריך הסקה בבית. יש כל מיני דברים מעשיים שצריך לטפל בהם בבית. בדומה לזה. יש לנו בן אדם חי. ברוך השם, הוא חי. אבל כדי להמשיך לחיות, צריך אוכל. כן? צריך אוכל, צריך בריאות, יש דברים שצריך אותם. אז זאת, אפשר להגיד, זאת העבודה הבסיסית של חיי האדם. מעירם, כמובן, ההעסקה הזאת עולה הרבה כסף, כי כיוון שזה אוכל, זה הדבר שנצרח לחיים. אז בן אדם צריך לעבוד קשה. לפעמים יש מצבים שבן אדם עובד כל היום רק כדי להשיג את האוכל. נכון? אבל לא בזה האוכל הופך להיות עיקר חיי האדם. גם דבר שהוא תופס את רוב הזמן, הוא לא בהכרח הדבר העיקרי. תבוא ותגיד, טוב, אבל בלי אוכל הבן אדם ימות. נכון? אנחנו מודים בזה, יש פיקוח נפש. יש עניין שבן אדם יעבוד, בזה יתפך תאכל לחם, זה לא רק כללה, אלא זה גם מציאות חיובית של האדם, שהאדם, כתוב, האדם לעמל יולד, ודיברנו על זה בעבר, שזה טוב שהאדם עובד, ויגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אומרים חז"ל, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כל המציאות הזאת היא בהחלט חלק נורמלי וטוב ובריא מחיי האדם. אבל כל זה לא אומר שזה צריך להיות עיקר חיי האדם. מה פירוש עיקר? שאלה היא, מה האמצעי ומה המטרה? האם אנחנו עוסקים כאן בדבר שבגללו האדם חי? בשביל מה אתה חי? כדי לאכול. צחקת אותי. זה כל מה ששווים חיי האדם?
כן. פעם היו עובדים של לחיות, על החיים של לעבוד.
הביטוי יפה, שאני לא בטוח שהוא נכון. אני מבין, אבל אני חושב שדווקא, תראה, בעם ישראל, בכל הדורות, אנשים הכירו בזה שלא חיים רק כדי לחיות. לא עובדים רק כדי שיהיה אוכל. בעמים אחרים זה תלוי מה הרמה של העם, וזה באמת נבחן בן אדם. יש בן אדם שכל השקפת העולם שלו מבוססת רק על קיומו האישי במובן הכי פשטני, וזה לא מחמאה גדולה. לא רק זה, אלא בדרך כלל כל החיים יורדים ברמתם בהתאם לעניין הזה. ויש בן אדם שאומר, יש לי דברים אחרים בחיים. ודיברנו על זה בעריכות בשבוע שעבר. על השאלה, לא, סליחה, על השאלה אם יש בן אדם אידיאלי, השאלה מה אידיאלי, וכמובן שהמצב הכי אמיתי, הכי נכון, הכי גדול, הכי שלם, הוא שהאידיאלים שלו הם האידיאלים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם דרך התורה. אבל התחלתי במשל של הרב קוק. תארו לעצמכם שאדם כזה מרוכז בביתו. הוא יושב לו בתוך הבית, ומסתכל כל הזמן מסביב, רק בבית. מה יש פה לצבוע? האם מספיק חם? האם שטפו את הרצפה? האם הבריקו את הרצפה? הוא כל הזמן מרוכז בבית. זה דומה לבן אדם שכל הזמן מרוכז בשאלה, מה הוא יאכל, מה הוא יעביח, וזה לא מצב טוב. אבל כותב הרב קוק, האדם הזה שיושב לו בתוך הבית, יש משהו שיפריע לו להתרכז בבית. יש חלונות. החלונות מסיחים את דעתו מהבית. דרך החלונות נכנס אור השמש, נכנסים, פתאום הוא רואה מראה שמחוץ לבית, מתחיל לחשוב, יש עוד דברים בעולם חוץ מהבית שלי. זאת אומרת, בן אדם חושב, אולי יש עוד דברים חוץ מהגוף שלי, מהאוכל שלי, מהנאות האישיות שלי. מה עשתה התרבות האנושית כדי שלא יפריעו לאדם להתרכז בבית? צריך למצוא דרך לסתום את החלונות. זה חוכמה גדולה. איך לסתום את החלונות? למה זה חוכמה גדולה? אתה לא תסתום את החלונות סתם בבלוקים. צריך לסתום את החלונות בצורה חכמה, ובן אדם יודע שיש שם חלונות. מה אתה עושה? אתה סותם את החלונות בצורה כזאת שהסתימה יותר מעניינת מהחלון עצמו. תארו לעצמכם שאנחנו לא רוצים שבן אדם יסתכל החוצה דרך החלון. אנחנו שמים בפני החלון מסך, ומקרינים עליו סרט. סתמנו את החלון בצורה נפלאה. בן אדם לא רוצה להזיז את המסך. הוא לא רוצה להסתכל החוצה. ולצערנו דברים כאלה קורים. אתם יודעים שיש מצבים שאתה היום לוקחים כיתה של תלמידים לטיול באוטובוס, ונו, יש נוף בחוץ, וחלונות, ורואים, ומקומות חדשים, והכל. תלמידים אומרים, לא, אנחנו רוצים לסגור את הווילונות, תדליקו את הטלוויזיה. תראו לנו סרט. לא צריך אפילו שהמסך יעמוד בפני החלונות, הם רוצים בעצמם להוריד את הווילונות, כדי שיהיה חושך והם יראו את הסרט. זאת אומרת, סתימת החלונות פה היא לא רק פעולה טכנית. כותב הרב קוק בשביל זה, כותב הרב קוק לפני 100 שנה, רבותיי. בשביל זה נוצרו כל התרגילים להרוג את הזמן. מכירים את הביטוי? להרוג את הזמן. להרוג את הזמן זה כפשוטו. יש לך זמן. זמן הוא אחד הדברים הכי יקרים שיש לבן אדם. בן אדם יכול לנצל את הזמן הזה להמון המון דברים. ניקח בן אדם הכי פשוט. מעבר לאוכל, לבריאות. אולי הוא רוצה לדבר עם המשפחה שלו. להרחיב את הקשרים המשפחתיים, להעמיק אותם. יש לו ילדים, אולי לשחק איתם. אין לו ילדים, אולי יש לו שכנים. אולי הוא סתם יצא החוצה לטייל קצת. מה עושים לבן אדם? הבעיה, הוא יצא חוץ לטייל, הוא יתחיל לחשוב, אולי הוא רוצה כל מיני דברים שהם מעבר, יסתכל לשמיימה. מי ברא את הכוכבים? יש עולם גדול. מה עושים? מביאים את האדם למצב שהוא הורג את הזמן, מבלה את הזמן, לוקח את הזמן הזה ופשוט שורף אותו. כל הזמן הפנוי שלו. תרבות שעות הפנאי קוראים לזה. נותנים לו לבלות את הזמן הזה בכל מיני דברים שהם פשוט לחסום את החלון. אין להם כמעט שום תועלת אחרת. לעתים רחוקות אפשר לצרף בזה איזה תועלת, למצוא בזה איזה צד טוב. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא מה שקוראים היום בילוי. בילוי פירוש הדבר שאתה תבוא ותשעשע אותו. כן? הרי זה נחמד שגורמים לבן אדם לצחוק. לפעמים צחוק זה דבר בריא וטוב, יפה. אז טוב, בן אדם נהנה לצחוק. אז תיקח אותו. ואתה יודע שיש לו היום שעתיים זמן פנוי, תביא לו הביתה איזה ליצן, שהליצן הזה יצחיק אותו במשך שעתיים. מה עשית? נתת לו הנאה, הוא בטוח, הוא נהנה מהחיים. וחסמת לו את היכולת לעשות כל דבר אחר חיובי. זה לא, תודה. זה לא חיובי לצחוק. זה כן חיובי לצחוק. בסדר כמור, למה לא לצחוק? אבל אם הצחוק נוצר בצורה כזאת, שהוא חוסם לו את האפשרות לעשות דברים אחרים, אז ודאי שהצחוק הוא לא יותר טוב מאוכל. אם בן אדם יאכל כל היום ולא יעשה כלום, מסכן. אוכל זה לא בריא, אוכל זה בריא. אבל השאלה היא ביחס. מה סדר החשיבות? צריך לצחוק כל הזמן? או לצחוק קצת ולעשות דברים אחרים? האם הצחוק הוא מהווה מטרה בפני עצמה? הצחוק הוא דבר שנלווה לחיים, שיש בו צד חיובי, צד נחמד. אבל להפוך את זה למטרה. היום אנשים חיים מתוך תרבות כזאת, שקודם כל הם עובדים, דואגים לאוכל ולדברים אחרים, ואנשים מחכים מתי אני אגמור את העבודה כדי... כדי מה? כדי לבנות משהו? כדי ליצור משהו? כדי אפילו לבנות במובן אנושי, קשרים חברתיים, לעזור לזולת, להרחיב את החיים באיזה מובן. פעם בן אדם היה לו זמן, הוא היה הולך ללמוד. אני אפילו לא מדבר על לימוד תורה, אני מדבר על גוי. הוא היה בא ואומר, בוא נחריב את ההשכלה, לא למדתי מספיק. לא. בן אדם היום יש לו זמן, בא הביתה, מתיישב מול הטלוויזיה. יש לו יותר כסף, נלך לסרט. עוד יותר כסף, הוא יכול ללכת לתיאטרון, לכל מיני דברים. האם הדבר הזה הוא הערך של החיים? לא. עכשיו, יש פה מעגל שהולך ומתגבר. מדוע? כיוון שהזכרתי לדוגמה תיאטרון. אפשר לעשות הצגת תיאטרון חיובית, חינוכית. טוב, אז תבואו ותגיד לי, אחרי תיאטרון הוא חיובי. טוב. אם אני באתי ללמד מסר חינוכי, וזאת המטרה שלי, ואני באתי ואמרתי, אני אלמד את המסר לא רק בזה שיש שיעור שבא איזה תלמיד חכם ומלמד תורה, אלא יש עוד דברים. בואו נרחיב את האפשרויות ללמד, ונעשה את זה גם בצורה של הצגה. אז כיוון שהמטרה שלי היא ללמד, להעלות, לתקן, לחנך, אז ההצגה תהיה בהתאם לזה. נכון, אני רוצה שההצגה תהיה מעניינת, שהיא תהיה מושכת, אבל המרכז, המטרה שלי... הוא בזה שהדבר הזה יחנך. אבל אם המטרה שלי היא לבלות את הזמן, להרוג את הזמן, זה רצח. להרוג את הזמן ופשוט לשחוק אותו. אני רוצה לשעשע את האדם, למשוך אותו כמה שיותר שישאר מול ההצגה הזאת, הטלוויזיה, איזשהו מכשיר שזה לא יהיה. ואני לא משנה לי התוכן, התוכן הוא דבר תפל לגמרי. אני אכניס לשם את מה שימשוך. ואם אני עושה מזה תעשייה, אני אעשה ואצא מכמה שיותר להביח מזה כסף. והרמה תלך ותרד בהתאם לזה, וזה מה שקורה. ותיווצר תרבות שתלך ותזין את עצמה ותמשוך את האנשים יותר ויותר לדברים נמוכים, לדברים גסים, לדברים שהם מעוררי סקרנות ומשיכה, אבל אין בהם צד חינוכי. אני צריך לספר, בוא נספר. יכול להיות שיש פה יהודים טובים שאין להם טלוויזיה, אני גם לא מחזיק טלוויזיה בבית, אבל קצת חקרתי את הדברים האלה כדי להבין מה קורה. אתם יודעים שיש דבר כזה בטלוויזיה, שמקרינים תוכנית שמטרתה להראות אנשים שקרתה להם תקלה וצוחקים עליהם. ואנשים מוכנים לצלם את עצמם ואת בני המשפחה שלהם, העיקר שהסרט שלהם יופיע, מה זה לצלם את עצמם? לצלם את עצמם במצבים לא נעימים. תארו לעצמכם, יש למישהו סבתא שהוא מאוד אוהב אותה. סבתא מבוגרת, מכובדת, ויום אחד יש תאונה בבית. הסבתא מתיישבת בקורסה, והקורסה מתהפכת, והסבתא חס וחלילה מתהפכת עם הקורסה, עם הרגליים למעלה, והדברים שלה מתפזרים לכל כיוון. ובדיוק הזדמן שצילמו את זה. בן אדם מוכן ללכת לשלוח את הסרט הזה לטלוויזיה, שכל העולם כולו יצחקו על הסבתא שלו. למה זה בכלל מצחיק? מסכנה. מקווה שהיא לא נפצעה בצורה חמורה. בוודאי, נותנים פיתוי ונותנים פרסים, ועצם הפרסום הוא פרס בגלל שזה מה שאמרתי, התרבות הזאת מזינה את עצמה, היא מחזקת את עצמה. הסקרנות והפרסום וכל הדברים האלה, בני אדם מוכנים לעשות דברים מטורפים, העיקר להופיע בטלוויזיה. נכון? זאת שחיתות. אבל זה לא רק זה, גם בלי לקבל פרס אנשים כבר מוכנים לזה. העיקר שיראו אותם בטלוויזיה. הרגשה
שיש להם חלק מתוך התעשייה, הם רוצים להרגיש.
נכון. אז כל המציאות הזאת של בידור, כן, לבדר את האנשים, להצחיק את האנשים, היא כולה נוסדת על מציאות שלילית. והיא כולה נוצרת ונוסדת על מציאות של הורדת האדם, וממילא היא בנויה בצורה כזאת. ואנחנו, האנשים המסכנים, שגדלנו בתור ילדים בתרבות הזאת, אנחנו גדלים ומגיעים לעולם של תורה, ואנחנו אומרים, טוב, בוא ננוח לכמה דקות וקצת נצחק, נשתעשע. אנחנו רגילים לשעשועים כאלה. זה היום בנורא. זה שעשוע אמיתי? לא אמרנו שהכל שלילי, אמרנו שהבסיס הוא שלילי. זה דבר הרבה יותר חמור. זה אומר שמכוונים אותך לחשיבה שלילית, וכשאתה בחשיבה שלילית, אפילו אם אתה עושה דבר חיובי, הדבר החיובי הזה מעורב בתוך חשיבה שלילית, ומאוד מאוד קשה לנתק אותו ולהוציא ממנו באמת את הדברים החיוביים. הסברתי למה שלילי, אני חושב שחבל שאני אחזור על זה, כי כל הציבור כבר נראה לי איתי. כן.
כאילו, כשהבנתי, כאילו,
מי
ששולח דבר מרצון שלו,
הוא שולח מנגד
מישהו אחר,
אתה יודע שבגרמניה הנאצית יצרו מצב שחינכו את האנשים לכזאת התלהבות, שאנשים באו והתנדבו לעשות את המעשים הכי נוראים בעולם. כשאתה מחנך בן אדם ומגדל אותו בתוך תרבות מסוימת ומעגיל אותו שהדבר הזה משובח ועושה פרס, מה, תגיד לי משהו, זה שבחורה צעירה מוכנה לעמוד כמעט ערומה לגמרי בפני ציבור שלם ולהציג את עצמה ולקבל על זה מחיאות כפיים, זה דבר ישר? לא, זה דבר מושחת. יש כאלה שעומדות לא עלינו, לא כמעט, כן? זה דבר מושחת. אלא שחינכו אותה במשך שנים וכל האנשים מסביב מעודדים אותה, שהנה, זה הישג. אז בגלל שהיא עושה את זה ברצונה, זה אומר שזה דבר טוב? אמרת שיש שם דברים טובים, אמרתי לך נכון, יש שם דברים טובים, אבל הדברים הטובים כל כך מעורבים בחשיבה שלילית, שקשה מאוד להשתמש בהם בצורה טובה. והבעיה העיקרית היא לא בדברים המסוימים הטובים. יהיה לי בדיוק, יבוא ויראו לי בטלוויזיה איזה נתון יפה, איזה ביטוי טוב, יכול להיות. אבל הבעיה היא למה זה מעגיל אותי. זה מעגיל אותי שכשאני רוצה, תארו לעצמכם, בחור טוב, בחור נחמד, בחור שאוהב לעזור לאחרים, בחור שיש לו שאיפות של אידיאלים, והוא הגיע למכון מאיר והתיישב ללמוד, ועכשיו הוא פוגש בחורה, והם מחליטים להתחתן, והם רוצים להקים בית של תורה ושל מצוות, ולגדל את הילדים שלהם בצורה טובה, ועכשיו אחרי החתונה יום אחד יש להם זמן, ושואלים אחד את השני, טוב, בואו נעשה איזה משהו, למדנו ברוך השם יחד, ועבדנו יחד, ועשינו כל מיני דברים, אנחנו רוצים קצת משהו משעשע, משהו נעים, מה נעשה? נלך לראות סרט. מה זה נלך לראות סרט? למה הם חושבים שזה דבר משעשע? כי הם גדלו בצורה כזאת. האם בכלל יש להם בראש דבר נעים? שהוא דבר נעים שבא מתוך כיוון של תורה? האם יש להם בראש דבר נעים שבא מתוך ישבות? יש דברים כאלה בעולם. אפילו לא בעולם התורה. בא בן אדם ואומר, אני אעשה טיול בטבע. מאוד נחמד. טוב, יש באמת זוגות צעירים שעושים דברים כאלה. נחמד, נעים. אבל גם בטיול בטבע שלהם מה מחפשים. גם את הטבע אפשר לקלקל. שאלה איך מתייחסים אליו, מה בונים מתוכו, מה מצפים ממנו. הבסיס של החיים, אמרנו, הוא באידיאלים שלהם. מתוך הבסיס הזה אנחנו באים לנעימות החיים, לשמחת החיים. עכשיו בואו נתחיל לבנות את הדבר הזה שלב על גבי שלב בצורה מסודרת. אני הבאתי לכם בגלל זה מקור מאוד חשוב בספר עין היה של הרב קוק, שזה שאלה, כן?
למה כל הראייה פה עכשיו זה ראייה של שחור ולבן? למה זה טוב ורע? למה כאילו אין פה אמצע? יש זום סרטים שאתה יכול...
יפה, אתה שואל למה זה שחור לבן, אני אסביר לך. יש מצבים בהחלט, אמרתי, הזכרתי עכשיו, תהיו בטבע, זה דבר שאפשר להגיע אליו גם לא מתוך תורה. אבל אתה צריך להבין שהחברה, התרבות מסביבנו, היא תרבות שהבסיס שלה הוא מושחת. כשאתה יודע שהבסיס מושחת, ואתה רוצה לקחת דברים טובים, אתה מאוד זהיר. אתה אומר, בוא ניקח דבר טוב, אבל בוא נבדוק שבדבר הטוב לא מעורב משהו פה, שהכוונה היא באמת חיובית. ורק אחרי שאתה בודק בצורה מאוד מאוד רצינית, אז אתה לוקח את זה. אבל אם אתה חושב ש... לא שחור לבן, יש דברים מאוד שליליים, טוב, יש עולם של פשע לא עלינו ודברים כאלה. ואנשים אחרים, יש להם כוונות טובות, טוב, הם לא מושלמים, הם זה. ללמד זכות, ברוך השם, אני נתתי שיעור פה לפני חודש על אהבת, על ואהבת לרעך כמוך. צריך לאהוב כל אדם מישראל, ואפילו אדם, דבר שלא קיים היום, אבל אדם שמותר לסנוא אותו, גם אותו צריך לאהוב. ברוך השם, אנחנו יודעים ללמד זכות על עם ישראל. אבל אני מודיע לך שאנחנו חיים כשמסביבנו יש תרבות מושחתת. וזה לא רק שחור לבן, זה שחור מאוד. לצערנו, זה המצב. וזה משפיע, וזה משפיע גם על אנשים עם כוונות טובות. וזה משפיע גם על אנשים צדיקים. ואם אנחנו לא נדע, לא נהיה מודעים להשפעה הזאת, ולא נפעל בצורה חזקה ביותר למנוע ולהשתחרר מההשפעה הזאת, אז אנחנו נהיה מושפעים. והתוצאות מאוד שליליות. תראה, אם בן אדם, הרמב"ם, בוא אני אקריא לך משהו. הרמב"ם כותב... אני אמרתי שיש בעיה עם בדיחות? לא אמרתי שיש בעיה עם בדיחות. אמרתי שבדיחות הם דבר חיובי. אני מקווה שאתם מקשיבים למה שאני אומר ולא לוקחים את הדברים בצורה סלקטיבית. אמרתי קודם שצחוק זה דבר בריא ודבר טוב, אבל השאלה היא מה המטרה. יפה, אם המטרה היא שתלמד תורה, אז הדבר הוא טוב מאוד. רמב״ם הלכות דעות, סליחה, רמב״ם הלכות דעות פרק ו'. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. כלומר, אדם מטיבו מושפע מהסביבה שלו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמד מן מעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים.
אז הרב אמר, רב אומר גם משהו אחר, אומר, אם יש היישוב בארץ שכולו רע,
זה המשך הרמב"ם הזה. ואם היו כל המדינות שהוא יודע ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, זה לא אני אמרתי, הרמב"ם אמר כמו זמנו, כן? או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים, בגלל שזה יהיה סכנה להגיע לשם וכדומה, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר ישב בדד וידו. אני לא דיברתי בכזאת חריפות, אבל הרמב"ם הרבה יותר חריף ממני. במצב כזה מצווה לפרוש מן הציבור. זה מה שאומר הרמב"ם, ישב לבד, ישב בדד יחידי. טוב, צריך לדון מה הוא יעשה, ודאי שהוא צריך לשלם מיסים, ודאי שהוא צריך להשתתל, הוא צריך ללכת לתפילה בציבור. כמובן, אם אפשר להתפלל בציבור, תאר לעצמך שבית הכנסת היחיד שיש לבן אדם מסכן, כשהוא בא לתפילה כל הזמן מפטפטים והוא לא יכול להתרכז בתפילה, עדיף שיתפלל ביחידות. כמובן, אלה מצבים מאוד קיצוניים. ועל זה הרמב"ם מדבר. אנחנו מדברים על מצב שברוך השם יש בתי כנסת ויש מקומות טובים ויש בתי מדרש, ויהודי יכול בהחלט לחיות חיים טובים ויש פה ציבור נפלא. אבל מסביב לכל הציבור הנפלא הזה יש תרבות שהיא מושחתת, וצריך להיזהר מהתרבות הזאת. וזה לא קיצוניות וזה לא הסתגרות, זאת התנהגות בסיסית על פי התורה. לא אמרתי שאתה לא יודע שום דבר ממה שקורה, ולא אמרתי שאתה לא מדבר עם אף אחד. אמרתי שתדע איך להתייחס לתרבות הזאת, ותדע להוציא את עצמך ולהיזהר ממנה. ואם כן לוקחים ממנה דברים טובים, להיזהר אלף פעמים שבדבר הטוב לא מעורב משהו רע. עוד רגע, עכשיו שאלת שאלה טובה, איפה הנאה מהתורה? עוד רגע אני אראה לך את ההנאה. בוא נלמד בפנים שלא נהפוך את זה פה לשיעור הפרטי. שאלת איפה הנאה, זה בדיוק מה שאני רוצה להראות לכם, אז בואו נתקדם. לא, אני דיברתי עכשיו על הסכנה שבדברים. נכון? יפה. בואו נראה את ההנאה. כן. כן. כן.
רבי נחמן אמר פעם, תאבות זה כמו דבש או רוח ברעל. כמו שהביס גדול יותר ומתוק יותר, אבל גם כך יותר רעל בביס הזה.
טוב, יפה. תודה. טוב. עכשיו, יש פה דבר יסודי מאוד בדברי הרב קוק. אני מדבר כאן על מה שיש לכם בפניכם, זה אין היה שבת, חלק א', עמוד 117. אני נכנס כאן, אני לא הולך להסביר לכם את כל הסוגיה שעומדת פה ברקע, כי אני נכנס כאן באמצע הסוגיה, אבל הדברים בעצמם מובנים מאוד. בואו פה אנחנו נתחיל אפילו בלי הדברים של חז"ל, אלא רק בדברים של הרב קוק בעין היה. בשורה השלישית פה, כשנחלק את החיים לערכי ההרגשות שבהם, ונידון את ערכם על פי שתי החלוקות הכלליות, דהיינו החלוקה של תמידיות והחלוקה של מקריות. מה הכוונה? אנחנו מחפשים עכשיו מהי שמחת החיים על פי התורה. מהי שמחה בכלל על פי התורה? אז כותב הרב קוק, יש שני סוגי שמחה או שני סוגי עצב. כל הרגשות החיים יש שני סוגים. מה זאת אומרת? יש דברים קבועים, תמידיים, ויש דברים זמניים. פשוט מאוד. אסביר לכם את זה בצורה פשוטה. יש בן אדם שאתה שואל אותו, איך החיים שלך? והחיים שלי, ברוך השם, יש לי פרנסה, יש לי אוכל, יש לי משפחה טובה, יש לי בית, שכנים נעימים, חברים טובים, הכל בסדר, מצוין. טוב, ומה המצב שלך היום? אומר היום, אוי, מה אוי, אמרת שהכל טוב. כן, נכון, אבל בדיוק היום סיפרו לי על איזה יהודי זקן שהכרתי שנפטר. טוב, באמת, דבר עצוב, נכון? זה מקלקל לו את כל החיים? לא. יהודי חי עד זקנה וסיבה, נפטר, זה בשורה לא טובה, ובאמת רואה להיות עצוב על זה. אבל זאת עצבות חד פעמית. החיים שלו בכללותם הם חיים טובים ומשמחים. כך יכול להיות גם מצב הפוך. כן? תבוא לבן אדם, הוא בחתונה, הוא שמח וצוהל וכל זה. קח אותו בצד, תשאל איך החיים שלך על הפנים. אני מובטל, ויש לי בעיות בבית, ובעיות בריאות, ובעיות זה, ובעיות זה. מסכן? נכון, צריך לרחם עליו. כלומר, יש גם בשמחה וגם בעצב מצב בתמידי ומצב זמני. עכשיו, אין ספק, אומר הרב קוק, אם אנחנו מדברים על זה, נמצא שבמקום שלא יוכלו התמידיות והמקריות לדור בכפיפה אחת, אז הדין נותן שיש יתרון לתדיר מול הדברים המקריים. מה, אין ספק שיחסית יותר חשוב המצב הקבוע. תבוא תגיד לבן אדם, שמע, יש לך שתי אפשרויות. או שאנחנו נעשה לך בידור, נקרא לזה בידור אמיתי כרגע, על פי התורה. ניתן לך בידור פעם בשבוע, פעם ביום, אבל החיים שלך יהיו על הפנים. או בדיוק הפוך. אתה תחיה חיים טובים, כמו שתיאנו, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב, אבל אתה צריך גם להיות עצוב פעם ביום. מה הוא יעדיף? או, כן? כביכול. או זה. מה הוא יעדיף? אין ספק, להגיד, אני מעדיף את הדבר הקבוע, שהחיים שלי יהיו טובים, אפילו שאני צריך להיות עצוב פעם ביום. מישהו יש לו ספק בזה? אף אחד אין ספק בזה. אז ברור שקודם כל אנחנו צריכים לראות מה הבסיס הקבוע, ועל גבי זה אנחנו נחפש גם את הדברים הזמניים. כן? הרב קוק אומר, אילו הם לא היו יכולים להיות ביחד. אולי הם כן יכולים להיות ביחד? הם כן יכולים להיות ביחד. זה נראה בהמשך. אבל חשוב לנו להבין שיש כאן שני שלבים. יש את את השלב הראשון של הקביעות, המצב הכללי של החיים. בואו נראה מה המצב הכללי של החיים. ויש את המצב הזמני. טוב, אז לכן הרב קוק הולך לדון במצב הקבוע קודם, ואחר כך במצב הזמני. עכשיו, זה חשוב מאוד הדבר הזה, כי נראה לי שאנחנו נספיק היום בשיעור את הדבר הקבוע, לא בטוח שנספיק את הדבר הזמני. אז תצטרכו לחכות בסבלנות לשבוע הבא, כדי שאנחנו נדבר גם על העניין של הדבר הזמני. שזאת אחת המטרות שלי. כלומר, קודם כל נדבר מה זה שמחה קבועה, תמידית, מצב בסיסי שאדם חי בשמחה. אבל אחר כך יש עוד שאלה. בסדר, אני חי בשמחה, הכל טוב, אבל אני רוצה עכשיו ללכת באמת עם אשתי ולעשות משהו נעים. איך עושים את זה? בסדר, זה השלב הבא. לא הזנחנו את זה, לא זלזלנו בזה, אבל זה השלב השני. אז קודם כל נראה מה רב קוק אומר כאן על המצב הקבוע. וכשנדון בהשקפה זאת על שלוות הרשעים וייסורי הצדיקים. מה פירוש הדבר? יש מצב שאתה רואה בן אדם רשע שהוא שלב, טוב לו, ואדם צדיק שהוא סובל. נמצא שעצם החלק התמידי שבחיים תלוי במהותו. אם יהיה נעים והגון, ערב ומקובל, אם בן אדם טוב לו בחיים, או רב אמר, רע לו בחיים, במה זה תלוי? הוא תלוי בעיקרו ביחס המוסרי. רבותיי, הנעימות של החיים, הטוב של החיים, לא תלוי ביסודו, בעיקרו, בכסף. הוא לא תלוי בעבודה. הוא לא תלוי בבריאות. הוא תלוי במוסר. והרב מסביר. כי האיש הצדיק, שבוחל לו דרך אמת בחיים, מה שקובע לו בחיים זה האמת, האידיאלים, מה נכון ואמיתי לעשות, והולך בתום וביושר, ומשתדל בחוכמה ובכישרון כפי כוחו, וחפץ ללכת באור השם ודרכיו, כמובן אנחנו מדברים כאן על האמת האלוקית, על האמת של התורה, והיהודי הזה משתדל כל החיים שלו ללכת על פי דבר השם, משתדל באמת, כן, לא רק אומר, אלא אומר ועושה. חושו הפנימי נמצא תמיד מעונג ומלא רצון. רבותיי, זאת עובדה בפסיכולוגיה האנושית. יהודי שבאמת חי על פי האמת, על פי הטוב, על פי מה שנכון, חי את זה, לא רק חושב ורוצה ופה לא מצליח ושם לא מצליח, אז הוא מתוסכל, אלא הוא עושה מאמץ רציני, ואז הוא מצליח גם ברוב הפעמים. טוב, נכון, כל אחד לפעמים לא מצליח. אבל האדם הזה עושה באופן שיטתי, מלא, רציני, לא רק חושב, אלא ממלא את החיים שלו בתכנים האלה, במציאות הזאת, במעשים האלה. האדם הזה, עובדה פסיכולוגית, שהוא נמצא תמיד מעונג עונג, נעים לו, הוא מלא רצון, טוב לו בחיים. הוא עושה דבר שברור לו מבחינה פנימית, ידוע לו שזה מתאים וזה אמיתי, והוא עושה את הטוב. זה שבן אדם עושה את הטוב, זה נותן לו את ההגשה הבסיסית הכי שמחה והכי טובה בחיים. עוד מעט נראה את הכיוון ההפוך. כן? עכשיו, יכול להיות שאותו בן אדם יש לו צרות. אותו בן אדם צדיק שהבסיס של החיים הקבוע הוא טוב לו, אמנם המקרים החיצוניים ישנם שאינם לפי הרצון הטבעי האנושי. הם הצרות המתרגשות ועוד לפעמים גם כן על ישועי לב. אז יש לו צרות בחיים. טוב, אז קודם כל אמרנו שהדבר הכי חשוב זה הקבוע. אם יש לו צרות זה יכול להיות דבר צד זמני. אבל הרב קוק אומר כאן יותר מזה. הנה לבד מה שהם בעצמם הם טובה עצומה מצד פעולתם המוסרית. זה שיש לו צרות זה לא קורה במקרה. הקדוש ברוך הוא מביא עליו את הצרות האלה. הצרות האלה באות לתקן אותו, לעזור לו להיות בן אדם יותר טוב. כי מטבע האדם שרגשי היושר נעשים אצלו כהים, מצד המון החיים החיצוניים שהם תמיד לנגד עיניו. כל בן אדם שרוצה להיות טוב, יש אצלו שחיקה. איך פותרים את בעיית השחיקה? אז אחד הפתרונות לבעיית השחיקה, היא שכשיש בן אדם, לבן אדם צרות, הוא מתעורר מחדש ושואל את עצמו, מה אני רוצה בחיים? איך לעשות את הטוב? ואז הוא מתפלל יותר טוב, והוא מתאמץ יותר במעשים טובים. אז זה עוזר לו. לחיים החיצוניים, לא סיימתי את המשפט, החיים החיצוניים שהם תמיד לנגד עיניו, על כן תחשכנה לפעמים עיני השכל מאות את האור האלוקי, שבו ערכות התורה והמצווה, הוא שוכח כמה זה חשוב לקיים את המצוות. שעל זה מועלים הרבה ייסורי הצדיקים, להסיר התבלול הדק הדמיוני, ולחזור את טבע הנפש הטובה ליושבה. כלומר, יש מצב כזה, שבן אדם נעזר על ידי הצרות. הצרות עוזבות לו להיות יותר טוב. זה מחזיר אותו לאידיאלים. אבל יש עוד דבר, אומר הרב קוק. אמנם גם בערך החיים עצמם, הנה כל זמן שפנימיות החיים, זולתי המקרים המזדמנים, נמצא רצון וקורת רוח. כלומר, הסברנו שהצרות יכולות לעזור. אבל בוא נאמר, לא יתורה שהצרות לא עוזרות לו כלום. אבל הצרות האלה הם לא הבסיס של החיים. הבסיס של החיים הוא טוב. מה זה טוב? הוא יודע שהוא חי לפי האמת. הוא רוצה בחיים כאלה. טוב לו בחיים האלה. שבטבעו הוא לבוא רק מההסכמה הגמורה אל הטוב והיושר, האמונה והביטחון ויתר המידות הקדושות המושרשות בנפשותיהם של הצדיקים. איך בן אדם טוב לו בחיים? אנשים מחפשים, איך יהיה לי טוב בחיים? אני מחפש ליהנות מזה. אני מחפש עבודה כזאת. אני מחפש כסף. אני מחפש משפחה. יהיה לי בית, יהיה לי טוב. יהיה לי זה, יהיה לי טוב. אני אגור שם, יהיה לי טוב. אני אעשה את זה, יהיה לי טוב. אני... לא נכון. יהיה לי טוב כשהנפש שלי תזדהה עם החיים שלי. יהיה לי טוב כשאני מאמין באידיאלים ובמה שאני מבצע מתוכם. וזה תלוי במה שהרב נותן כאן רשימה, כן, אבל זה דבר מאוד יסודי. אמונה וביטחון ויתר המידות הקדושות. אמונה בקדוש ברוך הוא, ממילא אמונה בתורה, בזה שהדרך הזאת היא אמיתית, ביטחון שהקדוש ברוך הוא מכוון לי את החיים כמו שצריך, על פי מה שמגיע לי, אם אני טוב, פחות טוב, יותר טוב, וכשאר המידות הקדושות, מידות קדושות, סבלנות, גמילות חסד, ענווה, לא גאווה וקנאה ותחרות וכל מיני דברים אחרים. יהודי שחי כך, החיים שלו נעימים באמת, כי הם נעימים מבפנים. הם נעימים מתוך הזדהות. הם נעימים מתוך אמונה. הם נעימים מתוך קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא האמת המוחלטת והוא המקור של הכל, של כל החיים וכל המציאות. אין שום אפשרות אחרת להגיע למצב של שלמות פנימית ואיזון פנימי ורצון שבן אדם רוצה בחיים שלו. ובמצב כזה, הרי הטוב שבחיים התמידי הוא מרובה, הוא הרבה יותר מהרע המזדמן רק בעת בו המקרים. כלומר, אפילו אם היינו אומרים, אומר הרב קוק, שהצרות שבאות על אדם כזה הן לא לטובתו, הן באמת כן לטובתו, אבל אפילו אם ניקח רק את הצרות בתור הדבר שלילי, אבל נעמיד מול זה את הבסיס הקבוע של החיים, את ההתייחסות לחיים, כטוב, אז האדם הזה הוא מאושר. עם צרות, ואף על פי כן הוא מאושר. אמרנו, אילו, אי אפשר לקחת את שני הדברים ביחד. אנחנו נראה, שוב, נראה אחר כך שאפשר כן לקחת גם את השמחה במקרים. אבל הרב קוק פה עוד לא מגיע לזה. ולעומת זאת, מה קורה לבן אדם שהוא לא כזה? הרשעים, עוזבי השם, עוזבי התאוות והשקר. לא תוכל נפשם הפנימית למצוא קורת רוח מפנימיות חייהם. כי היא ריקה מכל תוכן של צדק ויתרון. על כן, בעמקי נפשם, לא תוכל להימצא קורת רוח שלמה. רק שיהיו מוצלחים בחיצוניות המקרים, יוכלו להשתמש במקרים החיצוניים להמתיק, על ידי שעונם, הרעש שלהם, איזה שעות, מהמון כלל החיים הבית שלהם. רבותיי, הזכרנו את זה בשבוע שעבר. יש פה מציאות שבן אדם שיסוד החיים אצלו הם החיפוש של הנאה גשמית, הוא בפנים ריק. יש לו חלל. הוא יחסה על החלל. הוא יחסה על זה, מה דיברנו? על צורות בילוי, על הריגת הזמן. אם הוא בן אדם עשיר לדוגמה, הוא יחסה על זה כל הזמן. הוא ילך לפה וירוץ לשם, ויהנה מזה, ויצחק על זה, ויוכל את זה, והכל. כל הזמן שלו מלא. מה הבעיה? כן? ויש דברים כאלה שממלאים מאוד את הזמן. ילך לדיסקוטק, כל הזמן יש לו מוזיקה באוזניים, ועוד הוא לוקח אולי סמים, ומלא, כל החושים שלו מלאים. יפה מאוד. הוא יכול להיות 24 שעות ביום בדיסקוטק? ואם הוא יהיה, זה מה שהוא רוצה לעשות? הוא אומר לעצמו שזה מה שהוא רוצה. הוא מזדהה עם זה? יש לו מטרה? יש לו אמת פנימית? יש לו רצון לבוא ולומר, הנה אלה החיים שלהם ואני מאמין בהם? מאמין במה? בלרקוד ולשמוע מוזיקה? ולא יתורה והגן שאין בזה סמים, אין שום דבר. הוא כן, ריקודים. במה יש לו להאמין? מסכן. ואם זה לא זה, הוא רק כל הזמן עובד. אתם יודעים, אני מכיר יהודים, פגשתי, זוכר בתה תקופה שהייתי במילואים, והיו לנו שם כמה יהודים מאוד לחוצים. למה? כי הם התפרנסו לא בתור שכירים, אלא בתור עצמאים. הם כל הזמן הרגישו על הכתפיים שלהם את האחריות שרובצת עליהם להרוויח את הכסף למשפחה. הם היו מסוגלים, אם הם היו יכולים, אם היו מסוגלים, לעבוד 24 שעות ביממה. כי אי אפשר להפסיק, אבל אני לא יודע שיש לי מספיק כסף, אני צריך לחסות את המשכנתא, ואני צריך לקנות לבלה לזה, ואני צריך לקנות את זה, ואני צריך לקנות את זה, ואני צריך לקנות את זה, ואני כל הזמן שקוע בעבודה. נניח אפילו שהיהודי הזה לא רק שקוע בעבודה, אלא נהנה מהעבודה. זו עבודה שהיא מתאימה לו וטוב לו בה. במה הוא מאמין? איפה, במה? יש לו אמונה שהחיים האלה הם הדרך הנכונה, האמיתית? יש לו פה אמת פנימית? אז יש לו, הוא דווקא אמרתי, שימו לב, שוב, אל תקחו את הדברים שלי בצורה מקוטעת. אמרתי, קודם יגיע כפיך כי תוכל על אשריך וטוב לך בעולם הזה, בעולם הבא, הוא עושה דבר טוב. יהודי עובד ברצינות, לפרנס את המשפחה, זה דבר טוב. אין בזה דבר רע. רק שלא יגזים. אבל יש בזה דבר טוב. אבל אני לא שואל האם זה טוב או לא טוב, אלא איפה שמחת החיים שלו. יש מטרה בחיים? דיברנו קודם על יהודי שחי על פי עבודת השם. יכול להיות שגם היהודי הזה שחי על פי עבודת השם עובד כל היום כי הוא צריך לפרנס את המשפחה. אבל הוא עובד, והרי הוא בא לפני כן, הוא הולך לתפילה, ואחרי כן הוא הולך לתפילה, והוא קובע עתים לתורה, והוא בא ואומר, אני עושה את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. ההבדל הוא הבדל עצום. היהודי הראשון אין לו במה להאמין. יש לו את החיים עצמם מבחינה מעשית. זהו, זה מה יש. צריך לעבוד, צריך לעבוד. אני נהנה מעבודה, לא צריך. נו, ומה יצא לך מזה? יצא לי מזה עבודה. ומה יצא לך מהעבודה? יהיה לי כסף, אני אוכל עוד לעבוד. מה זה? אבל היהודי שמאמין בא ואומר, הקדוש ברוך הוא שם אותי בעולם הזה, ואני ממלא תפקיד, ואני עושה טוב, ואני אדם קשה, שעושה את מה שהקדוש ברוך הוא שם לי, מבחינה נשמתית, בתפקיד שלי בעולם הזה, בנשמה ובגוף, זה יהודי שמלא אמונה וממילא מלא שמחה בחיים באופן קבוע. וכל התענוגות, וכל הבילויים, וכל הבידורים, וכל הריגת הזמן של האדם הכי עשיר בעולם, לא יכולים לחסות על החלל שמשאיר חוסר אמונה. זה מה שאומר כאן הרב. גם אם הוא יעשה, ישתמש במקרים החיצוניים, כי הם רק חיצוניים, להמתיק על ידי שעונם איזה שעות מהמון כלל החיים הריק שלהם, זה לא יהפוך את הבסיס של החיים. מדברים כאן על הבסיס הקבוע, למצב של שמחה ושל עונג ושל נעימות ושל רצון טוב בחיים. נמצא תוצאה שאצל הצדיקים כלל החיים, בסיס החיים, המציאות הכללית של החיים, הוא מענג ונעים בתדירות. זה המצב הקבוע. אז יש דברים לא נעימים. המקרים המעציבים והממררים הם מקרים בו. שגם בהם, גם הם, רבו הכוח של האומץ הפנימי, שבחיים הפנימיים להמתיק מריבותם על ידי אור השם וטוב יראתו. אפשר גם להתגבר הרבה על הדברים העצובים בחיים, על ידי האמונה, על ידי הכוח של הקרבה לקדוש ברוך הוא, על ידי התנהגות לפי התורה והמצוות, על ידי המוסר. יש הרבה מה שאפשר לעשות לתקן. ואצל הרשעים הוא להפך. שהצד התמידי שבחיים, ביחסה לו תוכן טבעי לנפש האדם שעשה האלוקים ישרה, הרי הקדוש ברוך הוא ינשם לנו נשמה אלוקית. הנשמה הזאת מוזנחת. הנשמה הזאת מקופחת. הנשמה הזאת פוחה. אדם לא יכול באמת להיות שמח במצב כזה. היא מתנבנה בפנימיותה, ונעדרת היא הרצון המלא. וכל ישעה, כל מה שאיזה הצלה, הוא רק במקרים שהזדמנו בחיצוניות החיים להמתיק את מרירות התדירות. וזה אין ספק שעל כל פנים, החשיכה התדירית, המצב הקבוע, שהוא לא טוב, שבעומק החיים מצד חסרון המושג הפנימי, הרואה לעדן את נפש האדם הפי הרכה אמיתי, הוא לא עושה משהו שטוב לנשמה שלו, שהיא מתכנסת ובולטת על כל פנים בעומק הלב. האדם הזה יגיד, תעזוב שטויות, אני שמח וטוב לי, ויש לי את זה, ויש לי את זה, ואתה תעזבו, אתם הדתיים עם כל הדיבורים שלכם על תורה ומצוות, אני טוב לי בחיים, אני שמח בחיים. זה הוא אומר בחוץ. אבל בעומק הלב, גם כן בכל עת חדווה יותר עליזה בחיצוניותה, אתה תראה אותו רוקד וצוהל ושמח, אתה לא יודע כמה עמוק בפנים הדברים חסרים לו. הוא מקררת את שמש העונג של השמחה החיצונית. אז לכן, מה המסקנה? שוב, דיברנו על בסיס ועל הדברים החד פעמיים. על הקבוע ועל המקרה. קודם כל, כרגע טיפלנו בקבוע. חיים טובים בקביעות, אלה חיים על פי עבודת השם. בהמשך, אנחנו נלמד גם את העניין של השמחה הזמנית. מה זה נקרא לשמוח על פי התורה? שוב, אנחנו הולכים כפה שלב אחרי שלב, כי אחרת אנחנו לא מטפסים. יש מטפסי ערים. מטפסי ערים יודעים שצריך לתכנן בזהירות, קודם כל, בסיס. על גבי זה עוד שלב, עוד שלב, אם אתה מנסה ישר, חבל על הזמן, ישר נטפס למעלה, אפשר ליפול חזק, חס וחלילה. אז אנחנו הולכים כאן שלב אחרי שלב. השלב הראשון, בקביעות, והקביעות היא הכי הכי חשובה, החיים של שמחה על פי התורה, הם חיים על פי התורה. ומי שחי כשהמטרות שלו הן גשמיות, כשהמציאות שלו היא מציאות של תרבות גשמית, של הנאות זמניות, ועל זה הוא שם את הדגש, וזה החיפוש שלו, וזאת המטרה שלו, הוא מסכן. גם אם הוא נראה בחוץ שטוב לו. בפנים הוא מסכן גדול. סליחה, אני מצטער להגיד לך, אבל אם אתה רוצה לבוא ולהגיד, זה הכללה, ועל ידי זה לזלזל בדברים, אז רחמנות עליך. סליחה שאני אומר את זה. אתה תבוא ותבדוק את המחקרים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים, ותבדוק את המציאות, כפי שאני הזכרתי בשבוע שעבר, הזכרתי רק מקרה אחד על המיליונר הכי גדול באמריקה, איך שהוא מת מדיכאון. וזה לא מקרה אחד.
אבל כל מיליונר כזה, יש עוד 20 מיליונרים שחיים מצוין.
לא, לא נכון, לא נכון. הם חיים מצוין במובן הזה שהם מבלים ומוצאים את הכסף והם לא מאושרים. הדברים האלה, סליחה, הרצל, לך תבדוק, תשאל. שאל מבחינה פסיכולוגית, תשאל את הפסיכולוגים. תשאל את הפסיכולוגים, לא את המיליונר, מה הוא אומר כלפי חוץ. תשאל את הפסיכולוגים, תשאל את הסוציולוגים, תקרא את המחקרים, אני קראתי אותם, ואני לא, ואם אתה לא תראה לי מחקר שסותר, אני מצטער, אבל אני לא מקבל. כי מבחינה, קודם כל, מבחינה מדעית, זאת עובדה ידועה היום אצל כולם. קודם כל. עכשיו, בוודאי, יש אחד שהוא יותר, יש אחד שהוא פחות. יש אחד שיש לו בכל זאת משפחה טובה. כן, ההוא מסכן, לא הייתה לו אפילו משפחה. יש אחד שבכל זאת, עם כל המיליונים, הוא הצליח להתחתן בשמחה באושר. קצת קשה, אבל זה אפשרי. יש אחד שנהנה מעבודה. יש אחד שיש לו אתגר. יש דברים כאלה. אז הם לא מסכנים לגמרי בדיכאון. אבל עדיין, מה שהרב קוק פה אומר, על פי האמת של התורה, שמסתכלת הרבה יותר עמוק לנפש האדם מכל המחקרים הפסיכולוגיים שהזכרתי, שהם גם תומכים בעניין הזה, הוא שהאדם הזה אין לו את החיים האמיתיים. יש לו סיפוק זמני פה, יש לו צד מסוים שהוא מרוצה ממנו. אין לו את הרצון הבסיסי, היסודי, שבא ואומר, החיים עצמם הם טובים. וזה נותן את כל ההבדל. כן? האם עצם החיים הם טובים, או רק פינה בחיים, או רק משהו, ואין ברירה, צריך לחיות. מה, כן. זה גם נכון, כן, זה הזכרתי קודם, שאם המיליונר לא יגיד שטוב לו, אז הוא יוצא לעצמו את הדיכאון. כי הוא יבוא ויאמר, אז בשביל מה עשיתי את כל המאמץ, ובשביל מה יש לי את כל הכסף. כן, אף על פי שיש מיליונרים שבאמת מודים ומתוודים שלא טוב להם. כן. כן, לא, אין סתירה מהותית. היו מיליונרים, כן, היו וקיימים מיליונרים שהם היהודים, יראי שמיים, מלאי תוכן של אמונה, ואז הם משתמשים בכל הכסף שהקדוש ברוך הוא עזר להם לקבל למצוות ומעשים טובים. וזה דבר נפלא, זה התפקיד שלהם בחיים. זה ודאי אידיאלי. אבל לא כולם חייבים להיות כאלה כדי להיות מאושרים. זה לא המיליונים שגורמים לו שעד הרבה. חז"ל אומרים שיהודי כזה, אם הוא לא נותן מספיק צדקה, אז יש כלפיו האשמה מאוד חריפה. זה אחריות. זה אחריות מאוד גדולה להיות עשיר. לפעמים בן אדם הוא יותר מאושר כשאין לו אחריות כזאת. רגע, כן.
אני פשוט קראתי במקומות אחרים, לגבי האדם שהולך לפי האמת, זה שהכותב פה לא בא בו. יש עבודה גדולה מאוד 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 שהבן אדם הזה צריך לעשות כדי שהוא יעריך שהוא עושה את ה... שהוא הולך להיות של דרך האמת. אם הוא לא יעשה, אם הוא לא...
יפה מאוד. אתה אומר שצריך עבודה גדולה כדי שאדם יבין את מצבו. עכשיו אני אגיד יותר מזה. זה מתקשר למה שאמרתי בהתחלת השיעור. הרי יכול להיות בן אדם שבפועל הוא צדיק. הוא עושה את הכל לפי תורה ומצוות. אבל הראש שלו עדיין בבילויים שהוא הכיר כשהוא היה צעיר, שהוא הכיר לפני שהוא נכנס לעולם התורה. אז הוא כל הזמן שואל את עצמו, רגע, מתי אני אהנה ככה, ומתי אני אראה סרט, ומתי אני אעשה את זה, ומתי יהיה לי אוכל, ומתי יהיה לי... ואז הוא מסדר את עצמו. הוא מסבך את עצמו. הוא מחפש את הדבר הלא נכון. בוודאי. יש ביטוי ברמב״ם. שהרמב״ם כותב כך, יש איזה מאוד מסכים למציאות של היום, יש סוגי אוכל שהם כבדים, הם כבדים על הגוף, הם לא תמיד הדברים הכי בריאים, כן, בן אדם אוכל, אני יודע מה, בשר עם שומן וכל מיני דברים שאומרים היום, בעיות קולסטרול וזה, יש כל מיני דברים, אולי באופן חד פעמי זה לא בעיה. אבל אדם שמתרגל כל הזמן לאכול אוכל לא בריא, ואז יבואו ויגידו לו, תשמע, יש לנו בשבילך סעודה נפלאה, ויתנו לו ירקות בריאים, ופירות בריאים, ואוכל עם הרבה ויטמינים, וכל מה שהוא באמת צריך. הוא יבוא ויגיד, אני רעב. אדם שיתרגל לדברים לא בריאים, הוא צריך תקופת מעבר עד שהוא יוכל להתרגל לדברים שיהיה לו טעים לאכול אוכל בריא. ולכן מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד אמיתי במובן הזה.
מה שאני מרגיש שווה בעלי תשובה, שמרגישים שאנשים שלא חזרו תשובה, הם נראים להם יותר שמחים מאשר...
נכון, נכון. נכון, אם בן אדם יוצא לעצמו את המצב הזה, שהוא כל הזמן מצפה לאותם רגשות שהיו לו קודם, לפני שהוא חזר בתשובה, ועכשיו הוא בא ואומר, אבל אני לא שמח, הוא צריך להגיע למצב שהוא מבין מהי השמחה האמיתית. וזה בדיוק מה שאמרתי, גם שבוע שעבר וגם השבוע. אנחנו צריכים עכשיו לעצור, אבל כפי שאמרתי, אני בעזרת השם אביא לכם בשבוע הבא גם את הצד של ההנאה הזמנית. מה זה ליהנות מהחיים? לא רק מה זה חיים טובים באופן קבוע, אלא גם מה זה ליהנות מהחיים. אבל על פי התורה. טוב רבותיי, עד כאן להיום. כן.